שלום, צהריים טובים. התורה עוסקת כידוע בהרחבה רבה בתיאור המשכן וכליו, ושברור לגמרי שיש כאן לימוד גדול לדורות, משפט כמעט מיותר לומר אותו, אלא שכאן הדגש הוא גם על הפרטים הרבים שיש במשכן. אנחנו יודעים, זה לפחות חלק מהציבור, בדרך כלל היה צעיר יותר, יש שני תחומים שמגיעים אליהם בפרשת השבוע, אז יורדים לעמדת מחסה. אז יש נושא הקורבנות, שבו אנחנו בחלקנו מרגישים אולי איזשהו חשש מכל הכניסה לתוך הפרטים המרתקים שיש, ופרשיות המשכן. וגם פה אנחנו מתחלקים לקבוצות, בואו נחלק את זה לשתי קבוצות בצורה גסה, אלו שמנסים להשיג את הספרים השונים שיש בהם תמונות וסרטוטים, כדי ככה לאפשר לנו להיכנס ככה לדבר, ואת אלו שאולי במידה מסוימת אולי מוותרים על ההבנה, ולכאורה יש משהו בכך, כי טוב, כבר לא יהיה משכן, בעזרת השם יהיה מקדש. מקדש זה משהו אחר, זה בנוי בצורה אחרת. זה נכון שישנם דברים, תשתיים שיש במשכן, שהם יגיעו גם במקדש, זה ברור. מבנה עקרוני, אבל כיוון שחלק גדול פה מהתיאור הוא על כלים שהם עצמם בוודאי כבר לא יהיו בצורה הזאת. טוב, הדברים כתובים בתורה. הם כתובים בתורה, ודאי וודאי שברור שהדברים הללו הם נצרכו לדורות, אם נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, אז נבואת משה רבנו, הדברים הללו, ודאי וודאי. וגם לכן ננסה לגעת בעניין אחד מיוחד, בכלי שמופיע, הכלי המיוחד, הכלי הראשון, הארון, הוא הראשון שמתואר, הוא הכלי היחיד שנמצא בקודש הקודשים. ואני רוצה שנבדוק דברים שכתובים בו בתחילת פרשת תרומה, פרק כ"ה. פרק כ"ה, פסוק י'. ועשו אהרון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, ועמה וחצי רוחבו, ועמה וחצי קומתו. וציפיתה אותו זהב טהור, מבית ומחוץ תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב. יצקת לו ארבע טבעות זהב, ונתת על ארבע פעמותיו, ושתי טבעות על צלעו האחת, ושתי טבעות על צלעו השנית. ועשית עבדי עצי שיטים וציפיתה אותם זהב, והבאת את הבדים בטבעות על צלות הארון לשאת את הארון בהם. בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו, דתי להארון את העדות אשר אתן אליך. ועשית חפורת זהב טהור, המאתיים וחצי אורכה, והמאה וחצי רוחבה. ועשית שניים כרובים זהב, מקשה תעשה אותם, משני קצות הכפורת. ועשה כרוב אחד מקצה מזה, כרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשו את הכרובים על שני קצותיו. והיו הכרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הכרובים. תתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים, אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך, אל בני ישראל. טוב, אז הארון מחולק כאן בגדול, יש לו שני חלקים, אפשר להגדיר את זה בצורה כזאת, הארון עצמו והכפורת שממנה הכרובים שהם עומדים ומכסים את הארון מלמעלה, ובתוך הארון הזה כמובן נמצאות לוחות העדות, תן את העדות אשר אתן אליך. ואני רוצה להתחיל מפסוק קשה, פסוק א', ונתת, תראו את הפסוק, נתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ולארון תיתן את העדות אשר אתן אליך. אמרתי, פסוק קשה. למה פסוק קשה? משתי סיבות. הסיבה אחת היא עצם מה שנאמר כאן, לתת את העדות אל הארון, זה דבר מאוד חשוב, אלא שהוא מיותר. למה מיותר? לא חלילה מיותר לתת את העדות בארון, אלא מיותר לצוות על כך, שהרי מה? הדבר הזה כבר נאמר לנו לפני כן, תראה בפסוק ט"ז. מה כתוב בפסוק ט"ז? ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. אז לכאורה אין שום צורך לחזור ולהזכיר את זה מחדש, לתת את, את הלוחות, את העדות, אל הארון. הקושי השני, ושזה מה שגם נזרק פה בחלל האוויר, הוא כמובן חוסר קיום הוראת חז"ל, כן, סוף מעשה ומחשבה תחילה. מה עושים כאן? ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ועכשיו סגרת את הארון, ואל הארון הסגור תיתן את העדות אשר אתן אליך. אולי היה כדאי להציע הצעת ייעול, תדע את העדות אל הארון, ואחר כך תשים את הכפורת מלמעלה. אני יכול לנחש שזה בסוף גם מה שקרה. כי בסוף, כן, אומנם יש הרבה ניסים שקרו עם הארון, אבל זה לא מופיע הנס הזה, שאפשר היה להכניס בו את העדות, למרות שהוא היה סגור, ולכן בסוף זה מה שקרה. כן? אז למה התורה כותבת בצורה מוזרה שכזאת, שאני קודם סוגר את הארון, ורק לאחר מכן, אני עכשיו צריך לפתוח אותו שוב, ולהכניס את ה... לא הבאתי בפניכם על הפסוק הזה, דיבר רש"י שמתקשה בדבר הזה, וידעתי למה נכפל, והצעה שהוא קצת, מה שהוא מציע, תבדקו מה שהוא מציע, אני רוצה ללכת בכיוון אחר, אז לכן לא אביא כרגע את דבריו, אבל בכל אופן אני מביא את זה כשאלה שאולי כאן פותחת את, את הדיון ומה שכאן התורה רוצה לומר לנו. נחזור חזרה בפרשייה הקצרה הזאת לפסוקים שפותחים כמעט את העניין, פסוק י"ב. ויצקת לו ארבע טבעות זהב ונתת על ארבע פעמותיו. זה ביטוי מיוחד, ארבע פעמותיו. מה זה בדיוק פעמותיו? ושתי טבעות על צלעו האחת ושתי טבעות על צלעו השנית. והשאלה כמובן שאני רוצה לשאול היא כמה טבעות יש לארון. מה שכתוב כאן, יש ארבע טבעות זהב על ארבע פעמותיו, ושתי טבעות על צלעו האחת, ושתי טבעות על צלעו השנית. מי שחזק במתמטיקה, מגיע למסקנה, מה שיש פה שמונה טבעות. ארבע ועוד שתיים ועוד שתיים. אומר רש"י, ושתי טבעות על צלעו האחת. אומר רש"י, לא, 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 אני יודע שאתה יכול לספור בטעות שמונה. אומר רש"י, לא כך. הן, הן, הארבע טבעות שבתחילת המקרא. הוא פירש לך איכן היו. כלומר, מה שכתוב, ושתי טבעות על צלעו האחת, אין הכוונה עוד שתיים נוספות ועוד שתיים נוספות, אלא הם אותם ארבע שתיארנו בהתחלה. אלא שבהתחלת הפסוק, לא בדיוק ביארנו לך איפה הם אמורים להיות. נכון? לא ביארנו. ביארנו או לא ביארנו? כן, ביארנו. עכשיו טוב. ביארנו. אז עכשיו ראש אומר, אבל בכל אופן, למתקשים, אז עכשיו אנחנו מבארים לך את זה שוב. ויש לך, איכן היו? איפה? שתיים על צלותיו, אבל כתוב, ושתי טבעות, כאילו וו החיבור. אומר רש"י, והוו זו יתראי. ופתרונו כמו שתי טבעות. כלומר, כתוב, ושתי טבעות, זה וו מיותרת, יתרה. ובעצם כוונתו, כאילו כתוב, שתי טבעות, כאילו, אז אתה לא ארבע טבעות זהב על ארבע פעמותיו, שתי טבעות על צלעו האחת, שתי טבעות, אז למה כתוב, ושתי טבעות? כי זה בא מיותרת. תראו, התורה זה לא עיתון. אם זה היה מופיע בעיתון, הייתה לי קושייה, איך יש פה עוד מיותרת? אבל זה בסך הכל תורה. אז התורה ככה, קיבלו כסף לפי שורות, אז יש בה יתרה. זה ממש תצילנה אוזנינו ולשמוע מה, מה הרש"י אומר. אז, והפירוש הוא כמו שכתוב, שתי טבעות, לא, הוא שתי טבעות. ויש לך ליישבה כן. אומר רש"י, זה לא מוצא חן בעיניך. באמת למה? זה לא מוצא חן. אז יש לך ליישבה, ובוא נראה מה הפירוש שלה בכל זאת. ושתי מין הטבעות האלו על צלעו האחת. כלומר, אתה רוצה בכל אופן עם הוו בכוח, אז תגיד הכוונה. כתוב, יש ארבע טבעות, ושתי מין הטבעות הללו, למה רש"י לא התחיל עם זה? עם זה, יכול להיות, רש"י עוד כה יותר נוח לו להגיד פה בפשוטו של מקרא, שהוו מיותרת. רש"י מעלה בדעתו שיש אות מיותרת בתורה, חס וחלילה. מה הוא מתכוון להגיד? אבל גם עצם הדבר, כמו שכפי שרמזנו קודם, מאוד קשה להבין שהחלק השני של הפסוק בא לפרש את החלק הראשון. זה ייתכן. למה? כי אולי נאמר שהביטוי, כפי שאמרנו, פעמותיו הוא ביטוי מה? עמום ולא כל כך ברור למה כוונת התורה. אז יש לי גם פה הצעת ייעול. הצעת ייעול. מה כדאי לכתוב? צלותיו. אז אולי נוותר על כל פעמותיו. כן, כי אנחנו ממילא לא מבינים את המילה הזאת. אז היינו יכולים לכתוב, עשה לו ארבע טבעות על ארבע צלותיו, ובא לציון גואל, בלי וו יתרה, שתיים, על שתי צלותיו, על שתי צלותיו, כן? בסדר? מצוין. היה ניתן לכתוב את הדבר הזה. אבל זה לא כתוב בצורה כזאת, אז התורה כתבה פעמותיו, ואז נתנה פירוש. למה לעבוד בצורה שכזאת? מה עומד כאן מאחורי הדברים? באמת, הפרשנים הראשונים, והבאתי פה קצת, אבן עזרא, הבאתי אפילו אחד מבעלי התוספות, נקריא קצת, הם התחבטו בעניין הזה. אז אני קורא כאן מקור ב', זה כבר לא רש"י, לא כתבו בו בכותרת, אבל לא חשוב. אבן עזרא, כותב אבן עזרא, מה זה פעמותיו? חיפשתי בכל המקרא, ולא מצאתי פעם שהוא זווית. כמו צלותה, רק מלשון רגל. רגלי אני פעמי דלים, וישם לדרך פעמיו, מה יפור, פעמייך בנעלים, ורבים ככה. על כן הוצרחתי לפרש כי רגליים היו לארון, כי דרך ביזיון הוא שישב הארון בארץ. ואת האבן עזרא אומר, מה זה על כן הוצרחתי? כי גם האבן עזרא מכיר את המסורת, שמה? שאין, אין לארון רגליים. אבל אין מה לעשות, הוא אומר, זה הפירוש היחידי שאני מצליח למצוא לפעמותה, ולכן היו, אז הארון בכלל ישב על הארץ. טוב, נביא הלאה בהמשך. ברמב"ן, שוב לא כתובה כותרת. עד שפעם אני מוציא דף מקורות, כן, זה באמת ככה, זה ככה. מאותתים לי מן השמיים, אתה לא צריך דף מקורות, ישר. אז כל מי שהגיע לשיעור שלי, רק כי הוא הניח שזה השיעור שאין בו דף מקורות, ועשה מקח טעות, יש מצב שבשנה הבאה אני לא אחזור על הטעות הזאת, אז אני לא בטוח. ועוד, מה טעם לומר, הוא שתי טבעות, זהב בתוספת הוו, ואילו היו הראשונות, היה כתוב שתי טבעות, להודיע שהם ארבע טבעות זהב, שסגרים משפט הלשון, שוב, כראיה ש... יש יותר, שמונה טבעות. יש מחמד אורנו שהבין זה ואמר, כי הבדים היו מושמים בארון בטבעות שהיו על הפעמונים. כאשר יצטרכו לשאת את הארון, יוסרו מהטבעות השפליות, מה זה השפליות? הנמוכות יותר, ויושמו בטבעות העליונות. אחרי כתוב, שמו בדיו. אז הוא מניח שבאמת מה יש? שתי סטים של טבעות, תחתונות ועליונות. ולפי דעתי, שהבדים, אחר שהוסרו בטבעות העליונות, לא הוסרו משם. כי כן כתוב, לא יסור ממנו. ופירוש, ושמו בדיו על הכהנים, על הכתפיים שלהם, שהיו מסיעים בדי ארון בכתפות הקהתים, על כן וכולי. יש פה עוד סוגיה שלמה שהיא בעצם נכנסת, פסוקים בסוף פרשת במדבר. מתקשים פה להבין, אני רוצה להביא בצורה הכי חריגה כאן, המקור האחרון בעמוד הזה, הגמרא במסכת יומא, יש תוספות ארוך, אחד מבעלי התוספות כותב כך. ואליו דמסתפינה מחבריי, זה ביטוי נפלא. היום משתמשים בו בלולי דמסתפינה. כלומר, הפירוש, התרגום לעברית, לולי שהייתי מפחד. לולי שהייתי פוחד. כן? לולי ש... כלומר, אם אדם למשל רוצה לכתוב איזה חידוש, והוא בזה בא לחלוק על אחרים, אז הוא לא כותב את הפירוש, בגלל צניעותו. אז הוא כותב, לולא דמסתפינא, אילולא שהייתי פוחד, הייתי כותב כך וכך 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 וכך. אך כיוון שאני פוחד, אז אני כותב את זה ומוסיף, לולא שהייתי פוחד. כן? זה... אבל הראשונים השתמשו בזה באמת. כיום, זה כמו שיש שכותבים תשובה הלכתית וחותמים, היי קוף בשם הערב, היי קוף הקטן, הקטן בצניעות, רק תחלוק עליו, זה הקטן. גדול יהיה, כן. אבל בכל אופן, אבל פה עדיין הכוונה היא אמיתית, בעלי התוספות, הוא באמת, הוא חושש להגיד מה שהוא עומד להגיד, אבל הוא אומר, מה הייתי אומר? הווה הייתי אומר, הווה אמינה, אני קורא את האמר, זה שמונת הבאות היו בארון, וכן מוכיח הפסוק, נכתיב ויצקת לו ארבע טבעות זהב טל ארבע פעמותיו, דהיינו ארבע קרנותיו, כמו שהתרגום מתרגם, זוויתי, והדר כתיב, ושתי טבעות על צדו אחד, ושתי טבעות על צדו השנית, משמד, ארבע טבעות היו על שתי צלעותיו, לבד מאותם ארבע שעל ארבע פעמותיו, ארבע טבעות, מהם היו בדים קבועים, לא יסירו, וארבע מהם שהיו למטה או למעלה, מאותם טבעות היו משים בדים וכולי. אז כבר הראשונים באמת נלחצים מהעניין הזה, והשאלה מה הפחד הגדול, זאת אומרת, גם רש"י, אז הוא, תדע לך, אל תטעה, זה אותם, אין, יש רק ארבע טבעות, אין שמונה טבעות, ומי שיותר מעז, הוא אומר שבאמת בפסוקים עולה שיש שמונה טבעות, מה הנקודה שהוא כך הלחיצה להגיד את הדבר הזה, מה הפחד הגדול? מכיוון שיש לנו מקור תנאי שהוא בעצם בניין אב, הסמכות הרצינית בכל נושא המשכן, גם דברים נוספים קצת, אבל בעיקר המשכן, וזו ברייתא שנקראת ברייתא דמלאכת המשכן, מצטטים אותה, לא מעט גם רש"י פירושו על התורה מצטט אותה כמה וכמה פעמים בפירושיו לפרשות המשכן, ושם התיאור הוא פשוט שאכן יש רק באמת ארבע טבעות, אין שמונה טבעות, כמו שמופיע בכל האלבומים והציורים כן, ולכן, כיוון שזאת הדעה המקובלת והידועה, אז יש פה חשש כבר של הראשונים, למרות שכולם מרגישים שלכאורה פשט הפסוקים מאוד מאוד הולך עם הכיוון הזה, שיש כאן שתי סטים של טבעות, ואני צריך להסביר באמת מה זה אומר הדבר הזה? מה כאן הנקודה? טוב, אני לרגע עוזב את הפרשה הזאת של אהרון ונתקדם בהמשך פרשת תרומה. תראו בהמשך את פרק חבב. פרק חבב, פסוק למד א'. ועשית פרוכת, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושזר, מעשה חושב יעשה אותה, קרובים, ונתת אותה על ארבעה עמודי שיטים מצופים זהב ובהם זהב, על ארבעה אדני חסף. נתת את הפרוכת תחת הקרסים, והבאת שמה מבית לפרוכת את ארון העדות, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. נתת את הכפות על ארון העדות בקודש הקודשים. אני רוצה לשאול שאלה דומה לשאלה שבה פתחנו. גם כאן, סדר הכתיבה של הדברים לפחות, נראה תמוע לי ביותר. מה אני מתכוון? מה נמצא בקודש הקודשים? הארון והכפורת שעליו. ומה עושה הפרוכת? מבדילה בין הקודש לבין קודש הקודשים. אבל נראה איך זה כתוב. אז כתוב שאנחנו נותנים את הפרוכת. ופסוק שוב אני חוזר ללמד ג' נתת את הפרוכת תחת הקרסים, והבאת שם מבית לפרוכת, פנימה לפרוכת, את ארון העדות. ועכשיו הבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. הפרוכת מבדילה עכשיו בין הקודש ובין קודש הקודשים. אופס, שכחנו משהו בחוץ. מה שכחנו? טוב, זה באמת דבר כזה קטן זניח, נכון? ותטע את הכפורת על ארון העדות בקודש הקודשים. למה לכתוב בצורה כזאת? אני הייתי כותב, ונתת את הפרוכת, ובית השם בית הפרוכת את ארון העדות, ושמת את הכפורת על הארון, והבדילה פרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. כמעט הייתי אומר שמה שכתוב כאן זה והבדילה פרוכת לכם בין הארון לבין הכפורת, כן? זה כמובן לא מה שכתוב, אבל כמעט שזה הרושם שכאן עולה. האמת היא שאסור להתלונן על החלק הזה, אני רק אומר לכם, אני כבר מזהיר שמה שאני עובד להגיד עכשיו, אני לא אענה עליו. בכל אופן יש אולי עוד כמה שנים שנעביר פה שיעורים בעזרת השם, נשאיר משהו, אבל תראו את ההמשך, כן? אין פה מה להתלונן. תראו את פסוק למד ה', ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת. איפה? כן, אבל איפה? באיזה חלק? לא משנה, לא, איפה זה כתוב? נכון, מחוץ גימטי הצפון. באוגריתית קדומה אולי. לא כתוב איפה. אתה עשה את השולחן מחוץ לפרוכת. אולי זה לא חשוב. ואת המנורה נוכח השולחן, מול השולחן. איפה? על צלת המשכן תימנה. והשולחן תיתן על צלת צפון. זה להגיע ככה, נכון? ככה, איפה הווייז כשצריך אותו, כן? אז איזה מין תיאור זה? אתה אומר לך, תשים את השולחן מבחוץ. את המנורה מול השולחן, בדרום. איפה השולחן? אתה צודק. השולחן, תדען, על צהל הצפון. אז התורה, יש פה אמירה, צריך להבין בסדר של הדברים. הזהרתי שעל השאלה אותה אני לא הולך לענות. אבל על החלק של הפרוכת, החלק הראשון, אז זה במסגרת השיעור הזה שלנו, אז אני רוצה לראות מה אנחנו עושים עם הדבר הזה. מה כאן המשמעות של הדברים? מה תפקיד הפרוכת? נו, אמרנו עכשיו, קראנו, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודש. היא מבדילה, היא בעצם, היא גם זאת שאולי אפשר לומר, היא יוצרת את ה... יש לנו עכשיו במשכן, המשכן הוא עשוי מיריות, כן? אז אין כאן דלת או קיר, דבר שהיה בבית המקדש, עמד טרקסין בבית הראשון, שתי פרוכות גדולות בבית השני, אבל בית ראשון, אז קיר שאוביו עמה, שיבדיל בין הקודש ובין קודש הקודשים, בתוכו יש פתח. כאן יש פרוכת, היא זאת שבעצם יוצרת, כיוון שהכל, כל המבנה הוא מהיריות, אז גם מה שמגדיר את החדרים, אפשר להגיד כזה דבר, הקודש וקודש הקודשים, הדביר והאחד, זה הפרוכת. בית המקדש, שזה כבר בניין, בנוי, אז גם צריך קיר, שמסדר, אבל פה זה התפקיד של הפרוכת, להבדיל בין הקודש ובין קודש הקודשים. טוב, לא לגמרי ברור שזה התפקיד היחיד שלה. כי אני רוצה לקרוא את התיאור של מזבח הקטורת. כידוע, מזבח הקטורת, פרשייה גם מרתקת, הוא לא מופיע בתורה במקום שהיינו מצפים שהוא יופיע, יחד עם כל שאר הכלים בציווי, אלא הוא מופיע ממש כבר אחרי שסגרנו לא רק נושא המשכן וחיליו, אלא גם את נושא עובדי המשכן, הכהנים, כלי בגדי הכהנים, סדר עבודתם, הקדשתם, פסוקי סיכום חגיגיים, ורק אז מופיע ככה לקראת סוף פרשת תצווה בפרק למד, מופיע מזבח הקטורת, אבל זה לראות איפה שמים אותו, איפה מניחים אותו, כרגע זה הנושא. פרק למד, פסוק א', עשית מזבח מקטר קטורת, עצי שיטים תעשה אותו, פסוק ג', וציפיתה אותו זהב טהור, זה המזבח הזהב שנמצא בהיכל, איפה שמים אותו? פסוק ו', ונתת אותו לפני הפרוכת, אשר על ארון העדות. לפני הכפורת אשר על העדות. מה זה לפני הפרוכת אשר על ארון העדות? הפרוכת היא על ארון העדות? היא לא על ארון העדות, בכלל לא. היא מבדילה בין הקודש ובין קודש הקודשים, והארון נמצא בפנים. היא לא על ארון, אז על סמוך. אני רוצה לומר לכם, שאלמלא שהיינו יודעים כבר ומכירים את הסיפור שהפרוכת היא נמצאת וחוצצת בין הקודש ובין קודש קודשים, אם היה כתוב פה רק את הפסוק הזה, יש את הפרוכת אשר על ארון העדות, אני אומר לכם כמעט בבירור מה הייתה הדוגמה שצצה בדמיונכם המאוד מאוד פרוע, משהו שבאמת קשה מאוד לדמיין. תנסו רגע להיזכר, חשבו רגע אחד, כל אחד ייזכר ככה בפעם האחרונה שהוא היה בית כנסת, כל אחד ככה יאמץ את זיכרונו, ארון קודש, ארון עם פרוכת, פרוכת על הארון. זה לכאורה התיאור, שהפרוכת שנמצאת על הארון. עכשיו, אני מבקש לא להיבהל. אתם מרגישים כבר שאני עומד פה להוסיף או להחסיר כל מיני טבעות וכל מיני זיווי, אז את הפרוכת לא נזיז ממקומה, יהיה בסדר, אבל זה הרושם שכאן עולה. אפשר להתווכח, ואפשר להגיד ששוב, שעל הארון הכוונה כמו ועליו, מטה מנשה, כפי שמופיע, הכוונה בסמוך אליו, כמו שמופיע משנה במנחות, מצטט את הפסוק הזה בפרק י"א. יכול להיות, יכול להיות, אבל בכל מקרה, גם אם זה כך, להגדיר את הפרוכת, אפילו במקום שהיא אכן עומדת, שהיא נמצאת על, על ארון העדות, למה להגיד את זה? למה להגיד את זה? אתה רוצה להגיד שזה צריך להיות המזבח הקטורת אמור להיות מול הארון, דבר שהוא נכון? זה נאמר בהמשך הפסוק, לפני הכפורת אשר על העדות. אז לא צריך פה את הסיפור של הפרוכת אשר על ארון העדות. עוד לא לגמרי ברור, אבל תראו בצורה יותר חריפה. בהמשך ספר שמות, ביישום, בפרק מ', כאשר סוף סוף מקימים את המשכן. פרק מ', התחילתו. זה כבר חנוכת המשכן עצמו. וידבר השם אל משה לאמור, ביום החודש הראשון, באחד לחודש, בניסן, תקים את משכן אוהל מועד, ושמת שם את ארון העדות, וסקותה על הארון את הפרוכת. אם היה כתוב וסקותה על הארון את הכפורת, זה היה מצוין. נו, מה? פשוט טעות, טעות באותיות, לא? פרוכת, כפורת, אותם אותיות, חל שיבוש כאן. למה לא אומרים את זה? כי זה לא נכון, חלילה. אז סקותה על הארון את הפרוכת. פה בוודאי הרושם הוא שהפרוכת היא, מה עניינה? היא איך שהיא כאן שוחחת על הארון. תראו את ההמשך. פסוק חף, זה הציווי. עכשיו היישום, פסוק חף. ויקח ויתן את העדות אל הארון. וישם את הבדים על הארון, ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה. אתם רואים שצדקתי? שבסוף פעלו נכון? אתם רואים, כתוב, ויתן את העדות אל הארון, ורק אז ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה. אז זה בסדר, לא נורא, העיקר שבסוף מבינים. טועים, 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 בסוף מבינים, ברוך השם. פסוק הבא, ויבא את הארון אל המשכן, וישם את פרוכת המסך, ויסך על ארון העדות. טוב, כבר אי אפשר פה להתווכח. כן, התיאור כאן של, של הפרוכת היא ממש לא פרוכת שתפקידה להבדיל בין הקודש ובין קודש לקודש, אלא היא נקראת כבר פרוכת המסך, היא משוחחת על הארון. אז בעצם המשמעות של הדברים שיש באמת תפקיד כפול כאן לפרוכת. היא גם מהווה איזושהי הבדלה ומחיצה בין הקודש לבין קודש הקודשים, היא אפילו יוצרת במידה מסוימת את קודש הקודשים, אבל יש לה גם תפקיד מיוחד לסבר ולהגן על הארון. אני לא יודע למה צריך את הדבר הזה? לא, הארון, דבר הכלי המקודש ביותר, בסדר. אבל תראו שיש לו גם השלכה מעשית. למה אני מתכוון השלכה מעשית? כאשר המשכן צריך לפרק אותו. למה לפרק את המשכן? כאשר נוסעים למקום חדש. אז יש את כל התיאור הארוך שהתורה מתארת, איך בדיוק עושים את הדבר הזה. וכל כלי מהכלים, מי נוסע אותו? הקהתים בגדול, נגעת, הם נוסעים את כל כלי המשכן. יש את בני גרשון ובני מררי שמתחלקים בתיאת הקרשים והיריות בגדול. אלה נוסעים אותם על העגלות, אלה נוסעים אותם על הכתף, את הכלים. איך עושים את הדבר הזה? הכלים, אז יש לכל כלי, יש לו בגד מיוחד, כנראה שזה הפירוש של בגדי השרד, שזה מחלוקת, אבל ככל הנראה אולי, לפחות ודאי לפי רש"י זו הכוונה, זה מין בגד שמיועד להכניס לתוכו, לחסות את הכלים בזמן המסע. איפה זה מופיע בתורה? זה פרשת במדבר. תראו את פרק ד' בספר במדבר. וידבר השם משה ולאהרון לאמור, נשאו את ראש בני קהת, תוך בני לוי למשפחותם, לבית אבותם, מבין 30 שנה ומעלה, כל הבא לצבא וכו'. זאת עבודת בני קהת באוהל מועד. בני קהת הם החשובים יותר, הם נושאים קודש הקודשים. מה הם עושים? ובא אהרון ובניו מנשוא המחנה. והורידו את פרוכת המסך וכיסובה את ארון העדות. ונתנו עליו כסוי אור תחש שפרסו בית כלי תחת מלמעלה ושמו בדיו. אז מה כאן נאמר? זה בדיוק התיאור שבאמת מה? הפרוכת הזאת היא עכשיו בפועל מה היא משמשת? הייתה מכסים את ההון, כן? התיאור, שמעתי עוד לפני הרבה שנים את התיאור הציורי הזה של, שמעתי מהרב מדן, שבעצם הכוונה היא שאנחנו באים, הכהן גדול בא מבחוץ, זאת אומרת מן הקודש, וגם עכשיו הוא לא רואה את הארון. הוא מגיע מהקודש, מחזיק בפרוכת וממשיך לחלכת ולחסות את הארון, בלי שהוא רואה אותו. להיכנס אל הקודש, אל קודש הקודשים, זה פעם אחת בשנה, בצורה מיוחדת, בסדר עבודה מיוחד. אז הנה, כאן עכשיו הפרוכת משמשת באמת למסך על הארון, כבר בצורה ברורה לגמרי. וכאן היא כבר, בוודאי שברגע הזה, היא ודאי כבר לא משמשת בתור מחיצה שמבדילה בין הקודש ובין קודש הקודשים. יש לה תפקיד כפול. אני, טוב, אלה דברים, אני חושב שהם פשוטים. עכשיו אני רוצה קצת לחדד אותם ולראות איך נקשר את זה למה שנאמר קודם. מה פירוש הדבר שרש"י מביא שיש לנו כאן וו יתרה? חס וחלילה וו מיותרת. ודאי שלא. מה הכוונה? נפרש. באמת, הנציב כותב בכמה מקומות, ואני אלך בכיוון אחר, אבל את העיקרון, אני רוצה לומר בשמו, אבל אני לא הבאתי אותו, כי אני לוקח את זה פה באמת לכיוון אחר. אומר הנציב, בעמק דבר, שתמש בזה בכמה מקומות, גם על הפסוק כאן, שכאשר יש לנו מין, נאמר, וו יתרה כזאת, חס וחלילה, זה וו מיותרת. אלא מה? פירושו של דבר, שהתורה כאן רוצה לומר לנו שיש כאן מה? בעצם איזשהו תפקיד כפול. תפקיד כפול. אז נסביר. מה אני חושב כאן? פשט הדברים, כפי שרש"י מבין אותם בעקבות חז"ל, זה ככה להושש את הדברים. באמת, יש רק ארבע טבעות. יש רק ארבע טבעות. אבל אותם ארבע טבעות משמשות כביכול כמה? כשתי סטים נפרדים של טבעות. יש להם תפקיד כפול. כאילו יש כאן שמונה טבעות. ולכן הפירוש הוא כזה. אני אומר, וב יתרה הכוונה מבחינת החשבון המתמטי, באמת זה מיותר. אל תיקח אותו בתור חיבור נוסף. אבל חלילה הוו היא לא מיותרת. היא באה ללמד אותנו כאן בדיוק את הדבר הזה, שיש כאן באמת שינוי משמעות. איך זה עוד בא לידי ביטוי של אותם טבעות, יש שינוי בתפקיד? בשני הביטויים השונים שהתורה נוקטת, איפה שמים אותם? האם שמים אותם על פעמותיו או על צלעותיו? כן, אז זה מה שאומר רש"י, זה בא לפרש אותו, בא לפרש את זה, אז למה שאלנו למה בצורה כזאת מוזרה? אינה חינם, זה בקלקודה. יש כאן שני מסלולים נפרדים לאותם טבעות. נסביר מה הם שתי המסלולים הנפרדים הללו. לצורך הדבר הזה אני רוצה לעבור למקור נוסף. כל יחתי תראו בעמוד השני. הטור ביורה דעה. כותב הטור, מצווה תעשה על כל אדם מישראל שיכתוב לו ספר תורה וכו'. ממשיך. וכתב אדוני אבי הראש ז"ל, כן? הטור, יעקב על הטורים, בנו של הראש, שזה לא נאמר אלא לדורות הראשונים, שהיו כותבים ספר תורה ולומדים בה. אבל העידנה בזמננו שכותבים ספר תורה ומניחים אותו בית הכנסת לקרות בהם ברבים, מצווה תעשה על כל ישראל אשר ידו משגת לכתוב חמישה חומשי התורה ומשנה וגמרא ופרויקט תשו"ת, כן? ופירושיהם, להגות בהם הוא ובניו, כי מצוות כתיבת התורה היא כדי ללמוד בה, לכתיב ולמדה בפני ישראל סיימה בפיהם, ועל ידי הגמרא ופירושיה ידע פירוש המצוות והדינים על בוריין. לכן הן הספרים שאדם מצווה לכותבם, וגם שלא למוכרם, אם לא, ללמוד תורה ולשא אישה. יש פה חידוש גדול מאוד, שמביא הטור, שהמצווה הזאת, כן? מצוות, כתיבת, ספר תורה, זו מצווה שהייתה בימיהם. אבל היום, נו, מה זה רפורמים? מה, זה ככה... איפה הוא היה מתפלל בכותל? אז חלילה. אז מה הפירוש? איך אפשר להגיד? אז הוא אומר דבר גדול, הוא אומר הראש. בימיו של הראש, הראש שכבר לפני קרוב ל-780 שנה, משהו שכזה, כבר לא לומדים. לא לומדים בספרי התורה, בספר התורה שכתוב על הקלף. הוא נמצא בבית הכנסת, אם יש לו מזל לספר התורה הזה שבהיכל, אז גם מוצאים אותו וקוראים בו, ואם לא, אז הוא נמצא שם כל השנה בלי שימוש. אבל, מה? כן, או, בדיוק, כן. אבל בדבר הזה אין שום תועלת מבחינת המצווה הזאת. ולכן, היום לרכוש ספרייה, אם הראש כותב את זה היום, בזמנו של הראש, אז באמת, מה שאמרתי בחצי הלצה, כן, אז ייתכן מאוד שעל פי הראש הזה, והראש הזה, אז באמת צריכים, אדם צריך לדאוג, שתהיה לו ספרייה תורנית, שהוא יוכל ללמוד תורה, שזה כאן העניין, ואין באמת איזה עניין דווקא לכתוב ספר תורה, וזה כנראה ההסבר לכך שחלק גדול מאוד מהציבור בעם ישראל לא זוכה לכתוב ספר תורה. אז אנחנו נסמכים על מי שזוכה להכניס ספר תורה, ובאמת זו זכות גדולה מאוד, זה גם סיפור מאוד מאוד יקר, מצווה חשובה ויקרה וחביבה, אבל חלק גדול מהציבור לא זוכה להגיע לדבר הזה, הוא יוצא ידי חובה לפעמים בכך שכאשר יש איזה ספר תורה שכותבים אותו, אז נותנים לכתוב את האותיות האחרונות, וכל מי שגמרא אומרת שישלים באות אחת, אז מעלה כאילו כתבו כולו, וכל מיני ככה יחיתים זה בשביל לפתור אותנו, כי באמת, התפיסה היא שהיום זה לא בדיוק רלוונטי. כמובן שהשאלה היא, מה שאמרתי בחצי על עצם, אז זו תפיסה באמת רפורמית? איך אפשר להגיד דבר כזה? אלא שברור לגמרי שאין לזה ולרפורמה שום דבר. אלא כאן באמת ההבנה מה בעצם אומר זו, רק נעיר, הבית יוסף ראה את זה והוא ככה קצת נחרד מעוצמת הזה, אז הוא אומר, לא שחלילה בטלה המצווה המקורית לכתוב ספר תורה, אלא שיש לך גם אפשרות נוספת, גם להוסיף ספרים, אבל האמת, יש כתוב כמה מן האחרונים, כן, אסמה ואחרים, שזה לא הכוונה של התור, הכוונה של התור, שזהו, היום, זה היה בזמנם, ספר תורה היום, זה ספרי קודש ולא ספר התורה שבה אחד. אלא מה? האם אדם שלובש, גבר שלובש היום סמלה, נכון שאני מסתבך ברגע שבקליטים אותי בנקודות האלה, אני תמיד אכחיש. דבריי הוצאו מהקשרם, אני כבר אומר את זה מראש. אבל אם גבר היום, לא יודע אם מותר להגיד גבר, גבר, כן, חלק מן המגדר, אם הוא ילבש היום, ילבש סמלה, שלבשו אותה בני ישראל בהליכתם במדבר, אז הוא ודאי עובר על האיסור שלא ילבש. אבל פעם גברים כך לבשו, ויש בהחלט סיכוי שזה גם עוד יקרה, ויכול להשתנות. זה אחד ההסברים היחידים שאני מעלה בדעתי לקיומו של העם הסקוטי בעולם. אולי יש עוד כמה צדדי יותר. כן, אבל... כן. אז מה, השתנתה פה ההלכה? כמובן שחס וחלילה. ההלכה היא הלכה אחת, שמה נאמר? שבגדים שמיועדים לנשים לא ילבש אותם גבר, וכן להפך, מכל הסיבות שתלויות, לא צריך להרחיב בהם. אלא מה? שהיישום של המצווה הזאת הוא פושט צורה ולובש צורה, תלוי לפי מה לובשים היום, כן? אז אם המודה הזאת שלאט לאט, מי שבהתחלה פורץ גדר, אז יכול להיות שיתקיים בו, זה דבר חמור של פורץ גדר וההמשך הידוע. אבל לאחר מכן שכבר זה קרה ונשכבו על אותה גדר, ולאט לאט הצורה השתנתה, המצווה לא משתנית, כמלוא נימה, היא רלוונטית באותה מידה, אלא שהיישום שלה. כך גם הבין כנראה, הבין הראש. מה הבין הראש? מה המשמעות של המצווה הזאת של לכתוב ספר תורה? למה התורה ציפתה לכתוב ספר תורה? המצווה הזאת יש לה פירוש אחד בלבד. ובראשו, אנחנו אומרים לך, אנחנו רוצים שתלמד תורה. ואם לא יהיה לך ספר ללמוד תורה, אז זה ספר הלימוד שלך. לא השתנה שום דבר. לא השתנה שום דבר. זה מה שאמרה התורה במצווה הזאת. תדאג שיהיו לך ספרי לימוד שבהם תוכל ללמוד תורה. פעם זה היה הספרים, כפי שהם בכתב ובדיו, לא היה דפוס, זה מה שהיה. במגילות אז היו פחות, אבל זה מה שהיה. גם קראו בזה בתורה, וגם למדו בזה תורה. אבל היום השתנתה המציאות. לא השתנתה הלכה. הלכה, המצווה אומרת, תקנה לך ספר ללמוד תורה. אז זה מה שעושים היום, צודת הראש. אבל הרמב״ם, לא. הרמב״ם, שכבר אני מתאר לעצמי, קדם, כמה עשרות שנים לראש, לא חושב שחל מהפך תרבותי עצום מימי הרמב״ם לימי הראש. גם בזמן הרמב״ם כבר ככל הנראה לא למדו מתוך ספרי התורה שבבית הכנסת. אבל בכן הרמב״ם כותב, המצווה, צורה פשוטה, לכתוב ספר תורה, ספר תורה, המצווה המיוחד שיש למלך, שיש לכל אחד מישראל. ולא רומז לכך שצריכים לשאול את הדבר הזה. לא, לכתוב ספר תורה ממש. איך ילמדו מזה? מה הרמב״ם לא יודע שלא ילמדו לא ילמדו בזה תורה. הגבאי לא נותן. הארון סגור. המפתחות אצל הג'ינג'י. לך תמצא אותו. אי אפשר ללמוד כך תורה. והיו ג'ינג'ים גם בזמן הרמב״ם, בטוח. אז מה המשמעות? בוודאי, ברור לגמרי שהרמב״ם מבין את משמעות המצווה של כתיבת ספר תורה בצורה שונה לחלוטין. מצוות כתיבת ספר תורה היא לא מצוות תלמוד תורה. היא לא רק איזשהו הכשר מצווה בכדי שאתה תוכל ללמוד תורה. יש מצווה עצמית לכתוב ספר תורה. גם אם לא תלמד בספר התורה הזה, גם אם הוא יהיה מונח בהיכל. מה העניין בדבר הזה? נגיד כרגע בצורה פשוטה. יש מציאות של תורה בעם ישראל. תדמיינו לעצמכם בית כנסת, בית כנסת שיש בו ארון קודש ואין בתוכו ספר תורה. ואני מדבר על תפילת יום חול ביום שלישי. זה אמור להפריע? בוודאי שכן. כל מישהו בעל נפש, אם יראו לו תשמע יש בבית כנסת, אבל לקחו את ספר התורה לתיקון ואין כרגע ספר תורה בהיכל, אז זה הרגשה לא טובה, הרגשה לא טובה. זה, מה? אבל לא צריך לקרוא בספר התורה. בכנסת, אם אין עכשיו ארון, בתוך הארון אין ספר תורה, אז בכנסת בכלל. זו תחושה טבעית ונכונה, אמיתית. אבל בוודאי על אחת כמה וכמה כאן. יש עניין, מציאות תורה בישראל. דבר עצמי, לא רק הכשר בשביל שאני אדע מה לעשות, איך לקיים את המצוות. הרבה מעבר לזה. עצם המפגש שלנו עם הקדוש ברוך הוא שתנו את תורתו הקדושה ונמצאת בתוכנו, בקרבנו, וואו, מעלה עצמית של התורה, גם אם לא לומדים בתורה הזאת. שתי הבחינות הללו קיימות בתורה. הן קיימות בתורה. יש בחינה כזאת של התורה, שהתורה ניתנה לנו בכדי שנדע מה לעשות. תורה על שמצוותיה נקראת, הוראה, כן, הגימטריה של המילה תורה היא בדיוק תרי"ג, תרי"ג מצוות. זה נכון? באוגריתית. אז זה כמעט, כן. הגמרא הידועה, בסוף מסכת מכות, רשום שאולי. כן, תרי"ג מצוות ניתנו, שנאמר, תורה ציווה לנו משה. תורה זה גימטריה תפרש יוד א'. חבל. זה ממש 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 היה קרוב. אז צריך עוד שתיים. אנוכי, ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו. מי מאמין לבלוף הזה? סליחה. כן? אני כל אחד מבין שאם היה יוצא לנו שתורה זה גימטריה תא פרש יוד, היינו אומרים, אנוכי, ולא יהיה לך וזכות יום השבת, מפי הגבורה, כן? זה כמו צ'ון, שזה גימטריה שבת. אם זה לא יוצא לך, תוסיף עוד צד צ'ון. כן? גם פה, ככה, חס וחלילה. זה מדויק מאוד, כן? יש מחוז גדולה. איך בדיוק עם ישראל שמע את עשרת הדיברות? מפי מי הוא שמע אותה? מה הוא שמע ישירות מהקדוש ברוך הוא? מה מפי משה רבנו? ויש בזה גם דעות שונות. פשט הפסוקים הוא מאוד מאוד ברור. אם אני שומע את מה שכתוב בפסוקים. מי מדבר? אנוכי ה' אלוקיך ה' מי מדבר? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מי מדבר? לא תישא את שם ה' אלוקיך לשווא. פה למה אנחנו עוברים? רק שתי הדיברות הראשונות. זה מה שאומר רבי סילאי. תורה, תף רשות א', ציווה לנו משה, אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה, זה בסדר. אז תורה על שמצוותיה היא נקראת, זה בסדר. הדרשה היא טובה, לא באוגריתית, זה בסדר. אגב, זה אולי גם יוצא באוגריתית, לא שולל את האפשרות הזאת. אז זה עניין אחד של התורה, היא באה ללמד מה לעשות, את הדרך אשר ילכו בה, מה הקדוש הוא רוצה מאיתנו. ובכך הוא יוצר גם קשר איתנו. הקשר הוא לא רק איזשהו קשר מופשט ורוחני, אלא קשר במציאות. יורדת התורה העליונה, יורדת עד באמת למציאות הכי הכי נמוכה שלנו, לעולם העשייה שלנו. זה עניין של מצווה. מצווה, למשון צוות, שמצוותת מצווה ומצווה לצוות אחד. אנחנו עוזרים, אחד הצוות הקודש ברוך הוא, כמעט קשה להגיד את הדבר המופלא הזה. הקדוש ברוך הוא, נמרום שבטו מן השמיים, מצווה אותנו ואנחנו מתחברים אליו. וזה דרך התורה, תורה, לדעת, ללמוד מה כתוב, מה לעשות. זו בחינה אחת של התורה. יש בחינה אחרת, שבחינה מסוימת היא עוד עליונה יותר. היא עצם מציאות התורה. הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בתורה, ענן, נפשי, כתבית, תאווית, אנחנו לא מבינים מה שהגמרא עומד שם במסכת שבת. הקדוש ברוך הוא כביכול הכניס את עצמו בתורה ומסר לנו את זה. זהו, יש נוכחות של שכינה אצלנו. הקדוש ברוך הוא הכניס את עצמו בתורתו הקדושה ובכך הוא מאפשר לנו להיפגש איתו. עצם המציאות של התורה. וואו. שתי הדברים הללו הם נכונים. והדבר הזה, בעצם הרעיון הגדול הזה, מתחיל מן הפסוקים. מתחיל מן הפסוקים. ולעניות דעתי, זו בדיוק החלוקה שבין שני חלקי הארון. יש את הארון ויש את הכפורת. הארון, תוכלו למצוא את הארון, כל מה שהוא מבטא, זה את עצם הנוכחות של שכינה בתוכנו, גם אם אנחנו בכלל לא מגיעים לשם. אנחנו עכשיו לא לומדים שום דבר. איפה הארון נמצא? במקום הכי לא מתאים. אם הארון בא ללמד אותנו תורה, הוא צלול בספרייה. איפה הוא נמצא? בקודש הקודשים. אין כניסה. אי אפשר להיכנס לשם. לא יותר להיכנס. המקום היחיד שאף אחד לא יכול להיכנס אליו. פעם אחת בשנה, הכהן הגדול, לא בטוח שזה מה שהוא עושה שם. מסכן, עד שהוא מגיע פעם אחת, יזדור אותו שם ללמוד, לקרוא משהו, הוא אומר לו... תפילה קצרה, שלא להביט את הציבור. תנו נו, צא, צא, צא כבר החוצה. זה בוודאי ברור שאם התורה מונחת שם בקודש הקודשים, משמעות הדבר, זה המקום הסגולי, המקודש, יש שם, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. נמצא בתוכנו, אם יש לי מגבלה, זהירות, לא יתקרב יותר מדי. זה פסוקן, יש פה משהו.
וכדי לעשות את השכינה.
כן, בדיוק. יש בחינה שנייה. הבחינה השנייה, כפי שאמרנו, שהתורה באה והיא מלמדת אותנו מה לעשות. וזה דבר חי ופועל. לימוד התורה הוא ממשיך, הוא ממשיך, הוא ממשיך. הרמב"ן והפתיחתו לפרשת תרומה, כידוע, כותב, מה הרעיון הגדול של המשכן? אומר הרמב"ן, המשך למעמד הר סיני. מעמד הר סיני היה אירוע נשגב, מרומם, חד פעמי בהיסטוריה. זה הסגב שבו וזה גם הסכנה שבו. הוא היה רק פעם אחת. אומר הרמב"ן, הרעיון הוא שאנחנו ממשיכים, אותו כבוד זה נראה להם בראש ההר, ימשיך איתם בתוך מחנה, בכל מסעיהם. הנה, המפגש עם הקדוש ברוך הוא, קבלת תורה, אותם עשרת הדיברות, עשרת הדיברות בשול התורה, עשרת הדברים, הם יהיו עכשיו בתוך עם ישראל, בתוך המחנה. בארון, חנה ארון, הכלי הראשון, בקודש הקודשים. אבל כמו שבעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא לימד תורה, זה ממשיך, הוא ממשיך, הוא ממשיך. הקדוש ברוך הוא ממשיך ללמד את משה, מצוות, לאורך כל הזמן. הוא ממשיך לדבר איתו, לתת הנחיות חדשות, מצוות חדשות. וגם אחרי שכבר משה רבנו ייעלם מאיתנו, והבחינה הזאת של המשך הלימוד התורה, שקדוש ברוך הוא מלמד, הוא ממשיך, ממשיך, ממשיך אצלנו. איך אנחנו מברכים מטבע שקבעו לנו חכמים? המלמד תורה לעמו ישראל. לא כתוב, אשר לימד, אלא המלמד בהווה. וכל מי שעכשיו יושב ועוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא ממשיך ללמד אותו, וממשיך ללמוד כל הזמן, לפרש, ומה עושים, ומה עושים מצב כזה ומצב כזה, ואיך ככה ואיך ככה. זה, חוץ מהתורה הסגולית, יש גם את הבחינה הזאת. מהו המקום הזה של המפגש, מאיפה הקדוש ברוך הוא ממשיך ומדבר ומדבר ומלמד, איפה זה קורה? אז זה מה שכאן כתוב אצלנו, בואו נחזור לפרשייה שלנו. בקפה, כן? פסוק י"ח, ועשית שניים קרובים זהב, מקשה תעשה אותם, שני קצות הכפורת. אני בפרק כפי, עכשיו פסוק י"ט. ועשה קרוב אחד מקצה מזה, קרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשו את הכרובים, יעשו את הכרובים על שני קצותיו. ויוקבים פורסי כנפיים למעלה, זוכים וכנפיהם. תת הכפורת, פסוק כף ב', ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הקרובים, אשר על ארון העדות, את כל אשר הצווה אותך אל בני ישראל. מבין שני הקרובים, הקדוש ברוך הוא ממשיך את המפגש של לימוד התורה. עצם מציאות התורה זה בארון שנמצא בקודש הקודשים. הקרובים, מעל הכפורת, שם הקדוש ברוך הוא נועד ונפגש וממשיך ללמד. אז זה דבר מאוד מסובך. אם הקדוש ברוך הוא עכשיו ממשיך לדבר, ממשיך לדבר, אי אפשר בצורה כזאת. פה אנחנו צריכים לשים פה איזה משהו שיגן עלינו מפני הדבר הזה. כמו שבמעמד הר סיני, יש שם חושך, ענן וערפל, כל מיני מחיצות שכאלה. מפגש ישיר עם הקדוש ברוך הוא, זה מסובך מאוד. את הארון עצמו, שיתן, שים אותו בקודש הקודשי. המקום הכי מקודש והכי שמור. אבל כבר אין עכשיו משהו דינמי שקורה שם. שמים פרוכת שהיא יוצרת את ההבדלה, זה קודש הקודשים, מצוין. אבל הכפורת היא מצריכה תפקיד אחר. פה כל זה הקדוש ברוך הוא נמצא ומדבר 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 ומלמד דברים חדשים, כי לא יראני האדם וחי. פה אנחנו לפרוכת יש כביכול תפקיד שונה, שהיא מה? צריכה לשחך על הארון, היא עומדת כאילו על הארון, הכוונה בעצם על הקרובים מהבחינה הזאת. כמו שכתוב בסוף פרשת נשא, איך התורה מתארת, איך הדברים האלה מתרחשים, נשאו אותה ממש הפסוקים שמסיימים את פרשת נשא. אחרי כל פרשת הקורבנות הגדולה, פסוק שמסיים, פרק ז' בספר במדבר, הפסוק האחרון, פסוק פי ת', ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הכל, מתדבר אליו, מעל הכפורת, אשר על ארון העדות, מבין שני הקרובים, והידבר אליו. זה המקום של הדיבור, כזו שהוא מדבר, הוא מדבר. מה עושה לנו התורה? זה הבא ותרא. התורה בהתחלה מתארת רק את הארון. ומה היא כותבת מה? ולארון תיתן את העדות. עד כאן פרשה אחת. עכשיו אומרת התורה, באמת מה? יש תפקיד נוסף, יש עניין נוסף. וזה סיפור הכפורת. ואיך כותבת לנו התורה את הדבר הזה? בצורה שאפילו נראית מוזרה מעט. נראית מוזרה מעט. אומרת התורה, את תסגור, תשים את הכפורת בתור מכסה על הארון, ואז תפתח ותכניס את ה... למה ככה שאלנו? כי בדיוק התורה רוצה להגיד לנו בדיוק את הנקודה הזאת. בבחינה אחת שהתורה נמצאת וקיבלנו אותה פעם אחת ויש לא נוגעים. כספת סגורה. אבל מהבחינה השנייה שמה? שהתורה ממשיכה להתלמד כל הזמן, אז כביכול, מה אנחנו כל הזמן צריכים לעשות? לפתוח, להוציא ולראות, ולהכניס ולראות. זה מה שהתורה אומרת. תסגור, תפתח, תכניס, תסגור. זה מה שהתורה אומרת. כאן זה הבחינה השנייה של התורה, שהיא תורה דינמית, היא ממשיכה ומתנהל איתה בצורה כזאת. מה עושה התורה בפרשת הפרוכת? זה באמת מה שעושה התורה. היא מתארת בהתחלה את הפרוכת. יש קודש הקודשים, אפשר להכניס שם את הארון. הכנסנו את הארון, רק את הארון כתוב. ואז אומרת התורה, והבדילה פרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. מצוין, זה התפקיד שלה בתור הבדלה בין הקודש לקודש הקודשים. זה בעצם מיועד רק לארון. כמעט הייתי אומר שהמקום שפה צריכים לשים את הכפורת, זה איפה? מקום אחר לגמרי, מקום שהוא נגיש, אפשר לראות אותו לפחות בקודש. כן, אם לא בבית, בספרייה, כן, כמובן זה לא ניתן, אבל לפחות במקום שאליו נכנסים עדיין, לפחות בקודש. וזה מה שעושה התורה. היא כביכול יוצרת מין תיאור כזה שמה, שאחרי שאמרנו עכשיו הפרוכת, והפרוכת מבדילה בין הקודש ובין קודש הקודשים, עכשיו מכניסים את הכפורת. לא שכחנו אותה. היא כביכול לא הייתה אמורה להיות שם. הסיבה היחידה שנמצאת בקודש הקודשים, כי היא אמורה מה לעשות? היא המכסה של הארון, אבל מצד עצמה היא בכלל לא אמורה להיות בקודש הקודשים כביכול. אין פה זה טעות. כי שני הדברים הללו מתחברים ביחד. הם מתחברים ביחד. זה מה שעושה כאן התורה. שהתורה מצרפת את שני הדברים הללו ונותנת להם שמות שונים, אבל בעצם זה אותו עניין. ואומרת התורה, למה דווקא הטבעות? זה החלק שהוא קבוע בארון. אנחנו, הטבעות, למה הם נועדו? הטבעות עכשיו, מה יש בהם עכשיו, מה? שמים להם את הבדים בכדי שיהיה אפשר, מה? לשאת את הארון בהם. אבל, בניגוד לכל שאר הכלים, בפרשאות שקראנו על הארון, נאמר דבר מיוחד על... מה כתוב על הארון? בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. זה לא נאמר על הכלים האחרים. ואגב, הדבר הזה ממשיך אפילו במקדש, במקדש של שלמה, הדבר הכי מוזר שיכול להיות. מקדש שלמה, שכל מה שהוא מבטא את הניגוד לכי לא באתם עד עתה, אל המנוחה ואל הנחלה. והיה המקום אשר יבחר, נבחר, כזה הוא בחר, יש פה את בית הבחירה. וכל הכלים, כמובן שכבר אין בדים, לא שייך. עומד הארון עם הבדים שלו עדיין. עומד הארון עם הבדים שלו. הטבעות הן המקובעות בארון, ומה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו עכשיו לוקחים את הבדים ואמורים להשתמש בארון הזה. למה? לצרכים השונים שיש. אסור לשכוח את זה. לא, זה לא נגמר. לא נגמר. ושום דבר גם לא מובטח. אני כבר בגיחה מהירה מאוד לסיפור שכולכם מכירים אותו. סיפור שכל מי שיוצאו ללמד אותו מרגיש, אני חושב, כלפי תלמידים הרבה פעמים, איזה חוסר נוחות. וזה הסיפור שבו מעלה דוד המלך את הארון. וישום בית אבינדב, אני קורא פרק ו' בשמואל ב', אשר בגבעה עם ארון האלוקים, ואחיו הולך לפני הארון, אני בפרק ו' פסוק ה', ודוד וכל בית ישראל משחקים לפני השם, וכל הצב ראשים, ובכינורות, ובנבלים, ובטופים, ובנהלים, וזה, ועוד גורן נכון, וישלח עוזה אל ארון האלוקים, ויוחס בו כי שמתו הבקר, ואיך הרף השם בעוזה, ויקהו שם האלוקים על השל, וימות שם עם ארון האלוקים, ואיכר לדוד, מי מאיתנו לא מרגיש את התחושה הזאת מידת דין מתוחה מדי. מי מאיתנו מה? לא היה פועל באינסטינקט ודומה. אם זה יקרה חלילה בבית הכנסת, כן? שהגבאי בחר במקביע שהוא לא בדיוק מתאים לתפקיד הזה, מכל מיני סיבות פיזיולוגיות, והארון מתחיל להתקמת, הספר תורה נראה, מה עושים כולם? מה אתה קופץ? מה אתה בטוח שהארון ייפול? את נושאיו הוא נושא, עצמו לא נושא? אז זה לא עובד, זה אינסטינקט טבעי ונכון. אוי ואבוי למי שיסמוך על הנס בדבר הזה. אז זה מה שעשה עוזה. אז זה נכון שעוזה היה צריך לזכור שארון עושה את נושאיו. נכון, יכול להיות שאיכשהו הוא אומר, בעצם זה מיותר. טוב, אני עוזב. לא, לא. אבל באינסטינקט כזה, מה, על זה לבוא? מה הייתה הבעיה? שמתו הבקר. מה זה הבקר? מה הבקר? ממתי נושאים את הארון על גבי העגלה? זו הטעות. איך נושאים את הארון? על הכתפיים, בני קהת, צריכים לשאת אותו. תבואו את הארון, יהיו הבדים. לא יסירו ממנו. הם הסירו כבר את הבדים של הארון. הסירו את הבדים, ועכשיו הם אלה שם אותו על הבקר. איך אני יודע את כל הדבר הזה? אז זה שהוא שלח את ידו כשתו הבקר, זאת לא הסיבה. זאת לא הסיבה. זה כבר הפועל היוצא של הסיבה. בגלל שהורדתם, הסרתם את המוטות, כי בדברי הימים יש איזו תוספת קלה. אחר כך מופיע כל התיקון ואיך עשו אותו הפעם השנייה. אני קורא בדברי הימים א' פרק ת' ו', גם הפסוק הוא פסוק ת' ו', וישאו בני הלווים את ארון האלוקים, כאשר ציווה משה כדבר השם, בכתפם במוטות עליהם. אז בפעם השנייה תיקנו את הדבר הזה. זה ששמתו הבקר, זה באמת רק... סימן שהייתה פה בעיה, ולא הסיבה, אבל זה נענשו כאן. אסור, לא, זה, התפקיד, זה לא נגמר אף פעם. הטבעות הן דבר שמקובע בארון, ותמיד הבדים יהיו שם להזכיר לנו את שני התפקידים הללו, בכל מציאות. ותראו את הדבר הנפלא. במסורת ישראל, בעם ישראל, אנחנו חוגגים את שמחתה של התורה בשני מועדים שונים. אנחנו חוגגים חג השבועות, חג מתן תורתנו. ויש לנו גם שמחת תורה. שמחת תורה, הזכרת קודם. אבל שני החגים הללו, הם נושאים אופי מאוד מאוד שונה. מאוד שונה. מה אנחנו עושים בשבועות? בשבועות אנחנו לומדים תורה. אנחנו נשארים ערים כל הלילה, ומנסים להקיף כמה שיותר בתורה, בוודאי ובוודאי מי שאומר את התיקונים, או למסורת היפה הזאת שיש להקיף את כל התורה כמה שיותר. יש רבים שעוסקים בספר המצוות כדבר שהוא מקיף וכל עוסקים ולומדים את התורה. השמחה הגדולה שיש לנו בכך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שאנחנו יכולים ללמוד אותה ולהתחבר אליה. זה החג שאנחנו חוגגים אותו בשבועות. מה עושים בשמחת תורה? בשמחת תורה מעט מאוד זמן יש ללמוד תורה. כן, כולם עולים לתורה. זה נכון. אבל אנחנו רוקדים בתורה, שמחים עם עצם מציאות תורה בעם ישראל. ואנחנו מחבקים את התורה, מנשקים את התורה, רוקדים, והכל בעצם, כמעט הייתי אומר, בצורה חיצונית, מחבקים את ספר התורה כשהוא סגור מבחוץ. גם אותם ספרי תורה שלא שפר מזלם עליהם בכל השנה ולא קראו בהם, בשמחת תורה, ככל שיש שם יותר ספרי תורה בהיכל, אז אפשר יותר אנשים לכבד. ואז אנחנו יודעים שזה רק נהיה מסובך יותר. כן, זה כידוע. אבל בסדר, זה בדיוק העניין. שתי השמחות הללו שעם ישראל שמח בתורה, הם בדיוק שתי הבחינות הללו. הבחינה של הרמב״ם, הבחינה של הראש. הבחינה של הארון והבחינה של הכפורת והקרובים. השמחה האחת היא התורה שאנחנו יכולים ללמוד בה, ובאמת להתעסק בתורה, עם מה שקושבו בצווה אותנו, מה לעשות, לדעת, איזה יופי, דבר נפלא מעין כמו. אבל יש שמחה שהיא מבחינה מסוימת אפילו עליונה יותר. אנחנו שמחים עם עצם מציאות תורה בעם ישראל. יש תורה בעם ישראל. זהו, כן לומד, לא לומד, כן, תורה, על תורה לא מבטרים. תורה, זהו, יש, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. ניצאת אולי איפשהו עמוק בקודשים, אני בחיים לא אזכה לראות את זה. אבל יש. תן נשיקה, אני מחובר. ותראו, באמת, חג השבועות, תור חג של לומדי התורה, הוא לצערנו, לפחות כיום, הוא חלק מהעם שותף בדבר הזה, ויש חלק שבאמת מרגישים שזה קצת מרוחק מהם. אבל אם לא בני, לא נביאים, הם בני נביאים, הם כמעט שהם יודעים שאין מים אל התורה, אז נותנים איזשהו שינוי קל לאופי של החג הזה, יכול להיות. אבל לעומת זאת, זה שמחת תורה, וואו, זה חג, איזה יופי. זה חג שהופך להיות חג עממי. יש אנשים שפעם היה יהודי של יום כיפור, יהודי של יזכור. יש שם יהודים של שמחת תורה. הם באים ועם האישה והילדים וזה ככה, ואתה רואה שיכול להיות שעדיין היה איזשהו משבר בענף הטקסטיל, לא, ואף על פי כן באים לחבק, לנשק, לכבד את הדבר הזה של עצם מציאות תורה בעם ישראל. זו הבחינה הזאת, שאולי היא בחינה עליונה יותר. אבל שני הדברים, הם נשארים מקובעים בתורה. בטבעות, הטבעות שמקשרות אותנו אל הדבר הזה, שתי הבחינות הללו נמשכות, ובסופו של דבר, שתיהן יוצאות מקודש הקודשים. כי גם הכפורת נמצאת בסופו של דבר על הארון, והדברים מחוברים יחדיו. שתי בחינות שבסופו של דבר, תורה אחת. כל טוב שיהיה לכם.